יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, בפרשתנו פרשת חוקת. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמו. במילים אלה נפתחת פרשתנו פרשת פרה האדומה. מצווה זו של פרה אדומה היא סמל למצוות שאינן ניתנות להבנה, והיא גם מכילה בקרבה ניגודים. מצד אחד פרה אדומה מתארת את התמיים, ומצד שני היא מתמת את התיאורים שעוסקים בה. משום כך מתחילה התורה, זאת חוקת התורה. ההדגשה שזה חוק, כפי שחזל אומרים לנו, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לערר אחריה. כידוע, מאזינים יקרים, תרי"ג המצוות מתחלקת לשלושה סוגים כלליים. אחד נקרא משפטים. זה מצוות שהשכל האנושי עצמו מחייב לקיים אותם, כמו כיבוד אב ואם, איסור גניבות, הדרת פני זקן ועוד. סוג שני שנקרא עדות, שהם מצוות שלא היינו מגיעים אליהם בכוחות עצמנו, אך לאחר שניתנה לנו מאת הקדוש ברוך הוא, ביכולתנו להבין אותם, כמו כל החגים, שבת ועוד. הסוג השלישי נקרא חוקים, שהם מצוות שאין להם כל אחיזה בשכל האנושי, כמו מצוות פרה אדומה, כל העניין של טהרה וטומאה, שעת נס ועוד. כשיהודי מקיים את אותם מצוות שמוגדרות חוקה על שכלית, הוא מקיים אותם רק מתוך קבלת עול מלכות שמיים, שהקדוש ברוך הוא ציווה לקיימם ואני מקיים. ודרך זה הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ומתקשר לקדוש ברוך הוא. במצוות אחרות אין הדבר הזה בא לידי ביטוי מובלט. כשיהודי מקיים למשל מצוות כיבוד אב ואם, הוא עלול לא לחשוב כלל על הקדוש ברוך הוא, אלא על חובתו ממניעים אומניים אנושיים לבד. לעומת זאת, במצוות על שכליות, אין שום אפשרות לשכוח מהקדוש ברוך הוא, מאחר שאין סיבה אחרת לקיים את המצווה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אז זהו ההסבר לכך שכאשר התורה באה לצוות אותנו בפרשתנו על מצוות פרה אדומה, איני אומרת זאת חוקת הפרה, כמו שכתוב זאת חוקת הפסח, אלא התורה מתחילה ואומרת זאת חוקת התורה, ללמד אותנו שעלינו ללמוד ממצוות פרה אדומה כיצד לקיים את כל התורה. כשם שאנחנו מקיימים מצווה זו, שאין לה הסבר שכלי, אלא עושים את זה מתוך התבטלות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, בלי לערב בה שום שיקולים שכליים ומניעים אחרים, כך עלינו לקיים את כל המצוות של התורה, גם אלה המובנות לנו, גם אלה צריכים לקיים רק מתוך הרגשת העובדה שהם מצוות שניתנה לנו על ידי הקדוש ברוך הוא. בזאת מוסר יהודי את עצמו ללא תנאים אל הקדוש ברוך הוא. כשהוא מוכן מראש לקיים את כל אשר יצווה עליו הקדוש ברוך הוא. וזהו הבסיס של כל המצוות להתחבר לקדוש ברוך הוא. הגמרא במסכת קידושין למד א' אומרת לנו, אמר רב יהודה אמר שמואל, שאלו את רב אליעזר, עד איכן כיבוד אב ואם? אמר להם, צאו ראו מה עשה נוכרי אחד לאביו באשקלון, ודמה בנתינה שמו. היה גוי באשקלון בשם דמה בנתינה. ביקשו ממנו חכמים אבנים לאפות, והיו מוכנים לשלם 600,000 זהובים. רב כהנא אומר 800,000. המפתח של הכספת שבו היו האבנים האלה, היו מונחות תחת מרשתיו של אביו, תחת הכרית של האבא שלו. והוא לא רצה לצער את האבא ולהעיר אותו. והוא ויתר על סכום גדול כזה. לשנה אחרת נתן הקדוש ברוך הוא את שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו, בעדר שלו. נכנסו חכמי ישראל אצלו לקנות את הפרה האדומה. אמר להם, דמה אמר להם, הגוי הזה, יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם, אתם נותנים לי. אך איני מבקש ממכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד האבא. הממון שהפסדתי אז, שלא רציתי להעיר את האבא, 600,000 או 800,000, את זה אני רוצה. האבא שלי, זכר צדיק לברכה, בספרו לב ישראל, כותב, מדוע בחר השם יתברך להחזיר לדמה בנתינה כגמולו על העמידתו בניסיון של כיבוד אב, בזה שקיבל פרה אדומה בעדר שלו. ולא הרבה דרכים למקום. השם היה יכול לעשות שיביח מפעל הפיס. חסר, למה דווקא על ידי פרה אדומה יחזירו לו? הוא הסביר כך, שבשעה שהגיעו חכמי ישראל אל דמה בנתינה, והציעו לו עסקה בשווי של 600 או 800 אלף דינרי זהב, העמידו אותו בניסיון גדול. מצד אחד הוא יכול להרוויח סכום ענק כזה, ומצד שני, כיבודיו להעיר את האבא. דמה בנתינה הוכיח תעצומת נפש, התגבר על הניסיון וויתר מרצונו על און עתק כדי לקיים כיבוד אב. המעשה הזה גרם כתרוג גדול בשמיים. המקטרגים אמרו לקדוש ברוך הוא, תסתכל, גוי עומד בניסיון גדול כזה, והנה מה קורה אצל בני ישראל. תסתכל איך הם לא מקפידים כל כך על העניין הזה של כיבודיו. הקדוש ברוך הוא בטובו הגדול, שתמיד מחפש להמליץ טוב עלינו, כי אנחנו הרי הילדים שלו, נתן לגוי הזה מתנה פרה אדומה. ובאו חכמי ישראל, והיו מוכנים לתת כל און שבעולם כדי לקנות את הפרה, שמהי, מה המצווה שלה? חוק, גזירה, ללא טעם ודעת. ואז הקדוש ברוך הוא אמר למקטרגים, אתם מקטרגים על עם ישראל? תראו, נכון שהגוי הזה דמה בנתינה ויתר על הרבה כסף, אבל זה היה על מצוות כיבוד אב, מצווה שיש לה טעם ודעת, שכל אנושי. אבל תראו, חכמי ישראל מוכנים לתת כל און שבעולם על מצווה שאין לה טעם ודעת. ורק מתוך אמונה בשם אלוקי ישראל והרצון לקיים את רצונו יתברך, מוכנים לשלם כל און שבעולם. ובזה הורידו את הקטרוג. והוסיף האבא, זכר צדיק לברכה, ואמר, הרעה נפלאה. גם שהגוי עמד בניסיון, בתוך תוכו הוא הצטער על ההפסד הממון. וכך הוא אמר דמה בנתינה לחכמי ישראל, אין אני מבקש אל אותו סכום ממון שהפסדתי בשביל כיבודיו. דמה בנתינה מרגיש הפסד. הפסדתי. אבל כשיהודי עושה מצווה, הוא מצליח להתגבר על הניסיון, הוא קופץ משמחה, מודה לשם, שהוא זכה לעמוד בניסיון. כפי שכתוב במשנה, חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה. למה זה נקרא חמדה? שעושים את זה בחמדה ובשמחה. כפי שדוד המלך אומר, טוב לי תורת פירה מאלפי זהב וכסף. מפרשי התורה שואלים, כפי שאמרנו, מדוע נאמר זאת חוקת התורה ולא נאמר זאת חוקת הפרה או זאת חוקת התהרה, כמו שכתוב בקורבן פסח בשמות י"ב, זאת חוקת הפסח. מבאר האור החיים הקדוש, על פי מה שפסק הרמב״ם בהלכות טומאת מת, וזה לשונו, אין עקום מטמא באוהל. והסיבה היא, אומר האור החיים הקדוש, כי כוחות הרוחניים השפלים, שנקראים כוחות הטומאה, תאבים להידבק אל הקדושה. והמשיל את זה לשני כלים, שהיו אצל בעל הבית, כלי אחד מלאה דבש, וכלי אחד מלאה זבל. הוא פינה את הכלים, הוריק אותם, והוציא אותם החוץ. אותו כלי, שהיה מלאה דבש, מתקבצים אליה זבובים וחרקים. אותו דבר, האדם מישראל, שיש בתוכו התורה והמצוות, שהם מתוקים ועריבים כדבש, בצאת הנפש לא עלינו מהגוף, הגוף מתרוקן מהנפש, מתקבצים הקליפות הטמאות שתאבים תמיד להידבק בקדושה. ולכן היהודי מטמא. מה שאין כן הגוי להיותו משולל מהקדושה, מקדושת התורה והמצוות, אינו מטמא. זאת אומרת שדווקא מפני קדושת התורה שיש ביהודי, לכן שמתרוקן הנפש מהגוף, כוחות הטומאה תאבים להידבק בקדושה. וממשיך האור החיים לבאר שההבדל בין עם ישראל לעמים ובכוח התורה. כפי שאנחנו אומרים כל יום בברכת התורה, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. שזולת התורה הנה ככל הגויים בית ישראל. זאת אומרת, רבותיי, שקדושת עם ישראל הוא בזכות לימוד התורה. ומשום כך, שהתורה בפרשתנו כותבת על טהרה מטומאה, היא כותבת זאת חוקת התורה. החוקה הזאת של פרה אדומה נעשית בגלל שהתורה מביאה את הקדושה לעם ישראל. ולכן הקליפות רוצים להידבק. ולכן צריכים את הטהרה. על פי זה מבאר האור החיים הקדוש, מבינים למה בקורבן פסח במצרים לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא יקפיד על הטומאה. הוא רק יקפיד שהערל, אחד שלא נימול, לא יוכל בו. לכאורה, מה ההבדל בין קורבן פסח הראשון במצרים לבין כל הפסחים בכל הדורות? שם המקפידים, כמו שהתורה לבד אומרת, שהיו אנשים טמאים לנפש אדם, ולא יכלו להקריב את הקורבן פסח. אלא אומר האור החיים הקדוש, תקשיבו טוב, מאזינים יקרים, בזאת מצאתי נחת רוח להבין את ההבדל בין פסח מצרים לאחר כך. כי במצרים היינו לפני קבלת התורה. היות ולא היה לנו את התורה, לא שרה הקדושה בתוכנו, בתוך הגוף, ולכן לא נדבקו כוחות הטומאה בהם. ויכלו להקריב את קורבן פסח גם כן כשאנחנו טמאים, כן טומאה. אבל לאחר מתן תורה, שהתורה מקדשת את גוף היהודי, אז כשהנפש יוצאת רחמנא ליצלן, הקליפות רוצים להתקבץ אליו. לכן צריכים טהרה. יוצא איפה שלמדנו מדבריו, שרק התורה היא המקדשת את בני ישראל. וכשרוצים להתחבר עם הקדושה, ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא אך ורק על ידי לימוד התורה. מאזינים יקרים, כתוב בפרשת השבוע, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אומרת על זה הגמרא במסכת ברכות סמך ג', מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהן. כלומר התורה מתקיימת באדם שממית את עצמו באוהלה של תורה. כפי שמובא הסיפור על התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ורב אלעזר בנו במסכת שבת למד ג', שרבי שמעון בר יוחאי ביחד עם בנו רבי אלעזר נכבאו במערה והיו מושקעים עד צווארם בחול ולמדו תורה. צריך להבין, מילא רבי שמעון בר יוחאי לא הייתה לו אפשרות אחרת, לא הייתה לו ברירה. הוא ידע שהרומאים מחפשים להרוג אותו, ולכן נמצא במערה. אבל רבי אלעזר בנו, שלא היה לו שום אשמה, והיה יכול להישאר כל השנים הרבים האלה בבית וללמוד תורה ברחבת הדת, מדוע הוא בחר מעצמו תנאים קשים כאלו לשבת בתוך ערימת חול ולחיות מחרובים ומים? התשובה היא, הוא רצה ללמוד תורה מאביו הגדול התנא אלוקי רבי שמעון, ובשביל ללמוד תורה מפי אביו היה מוכן למסירות נפש להמית את עצמו על דברי תורה. וכך אומרת הגמרא במסכת שבת, אמר רב יונתן, לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה, ואפילו בשעת מיתה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אפילו בשעת מיתה רחמנא ליצלן תהיה עוסק בתורה. מאזינים יקרים, ראוי ונכון לצטט את הדברים שכתב הגאון רבי ישראל זלמן מצר, ראש ישיבת עץ חיים זכר צדיק לברכה. הוא כותב בהקדמה לספרו אבן האזל על הרמב״ם, חלק קודשים, שיצא לאור בשנת תש"א. זה היה באמצע שנות השואה האיומה. וכך הוא כותב, הנה נגמר ספרי זה בעת התעבירה הגדולה, האש הגדולה בכל העולם. ובייחוד שלטה האש בחלק גדול מכלל ישראל בארצות פולין וליטא, מקומות התורה שמהם יצא תורה והוראה לכלל ישראל בכל הארצות. וכולם נהרסו ונחרבו. אז תשאלו, עכשיו הזמן, עכשיו הלב פנוי, לעיין בספר הזה שאני חיברתי? אך באמת אין כאן שאלה, הוא כותב. דווקא בעת הנורא הזאת אנחנו צריכים להתחזק בלימוד התורה. כי בשעת השריפה צריכים מים לכבות את האש. ואין מים אלא תורה. בזמן קשה כזה, הוא סיים את הספר שלו ומלמד אותנו מה שעכשיו למדנו, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. והוא מביא את הגמרא בחולין דף ממבב, שרבא ורב יוסף שהיו ראשי ישיבות בפומפדיטה, נתן להם רב זירה תרופה והצלה, שנצלו מידי האויב בזה שלימד אותם הלכות שיחזרו בדרך וזה יציל אותם. הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זכר צדיק לברכה סיפר שהוא היה עד ראייה שבזמן מלחמת עולם הראשונה ברחו הרבה פליטים לעיר מינסק. הפליטים, הילדים, הנשים, המטלטלים השתכנו בתוך בית הכנסת. ההמולה בבית הכנסת הייתה גדולה, צעקות ובכיות של הילדים. ובאחד הפינות בבית הכנסת עומד הגאון רב חיים מבריסק, זכר צדיק לברכה, שקוע בלימודו, ואינו מרגיש כלל מכל הרעש שנעשה בבית הכנסת. רב חזקל אברמסקי, הרב אברמסקי, זכר צדיק לברכה, מעיד שראה את רב חיים מבריסק הרבה פעמים עומד רצוף 6 שעות ללא הפסקה ועמל בתורה. זה נקרא אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. אבא שלי זכר צדיק לברכה סיפר לנו בהתפעלות סיפור שהוא היה עד לו. הוא למד אצל הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי זכר צדיק לברכה. ובאחד הימים כשהרב דושינסקי היה באמצע השיעור הקשה קושייה מסוימת והסתכל במרשה על הסוגיה מה הוא כותב על זה. והנה לפתע נשמע פיצוץ אז, שאז האצל פיצצו בניין של האנגלים, שהיה צמוד לבניין של ישיבת דושינסקי, והפיצוץ הזה הריד את כל האזור. בית המדרש נהפך כולו, הכיסאות, הסטנדרים עפו לכל הכיוונים. בבית המדרש ההפוך נשארו 2 אנשים. ראש הישיבה, הרב דושינסקי, זכר צדיק לברכה, שהיה רכון על דפי המרשה והתבונן, והאבא מספר, גם אני נשארתי כדי לא להשאיר את הרב לבד. כל התלמידים ברחו. עברו 2 דקות, ראש הישיבה מגביע את ראשו כדי להמשיך את השיעור כרגיל. נדם וניבה למראה עיניו. אין תלמידים, כל הבית מדרש הפוך. כשהבחין מנוכחותו של האבא, פנה אליו, אמר לו, לאן נלמו כולם? שאל אותו אבא שלי, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, לא שמעת כלום? הרי כל הבניין רעד. היה כאן פיצוץ נורא. אמר ראש הישיבה, כנראה התעמקתי במרשה. ככה לומדים תורה רבותיי. וזה הכוונה בפרשתנו. זאת התורה אדם כי ימות באוהל. חז"ל מלמדים אותנו שאין טהרה כיגיעת התורה, שהיא דומה כליבון באש, כמו שכתוב בירמיהו, עלוי כל דבריי כאש נאום השם. דברי השם היא כמו אש ששורפת ומחלה את כל הדברים האחרים ומזכרת את הנשמה בכל מיני טהרה. וכך כתוב ברוקח על הפסוק של פרשת השבוע, זאת חוקת התורה. אומר הרוקח, הוקשה חוקת התורה לפרה אדומה. מה פרה מתארת? אף התורה מתארת. ומתי פרה מתארת? אחרי ששורפים אותה בניית עבר. שזה ביטוי לביטול הגשמיות. כי פרה מסמלת גשמיות. כשאני שורף את הפרה, אני מבטל את הגשמיות. כך אין אדם זוכה להשיג את אור וקדושת התורה, אלא אם הוא מבטל את כל רצונותיו, את כל התאוות הגשמיות, כפי שהזכרנו 2 פעמים את הפסוק, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. הכוונה, מה הכוונה ממית? ממית את התאוות, את היצרים, מתקדש ומתאר על ידי העמלה בתורה. על הפסוק הזה אומר הרבי מקלויזנבורג זכר צדיק וקדוש לברכה, שמצאנו בחז"ל 3 עצות וסגולות לזכור את לימוד התורה. דבר אחד, ללמוד 101 פעמים. דבר שני, לזכור כל רגע את השם יתברך שהוא נותן התורה. דבר שלישי, ללמוד בקול. אמר הקלויזנברג הרבה, אמר שזה מרומס בפסוק שהזכרנו בפרשת השבוע. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. ציווה זה גימטריה 101, צדיק זה 90, אי זה 5, וו זה 6. לרמז על הסגולה, ללמוד 101 פעמים. השם מרמז על הקדוש ברוך הוא, שמשים את הקדוש ברוך הוא לנגד אליו, כמו שכתוב שיביתי השם לנגד תמיד. לאמור, היינו אמירה בקול, שיצא בשפתיו בקול וישמיע לאוזניו מה שהוא מוציא בשפתיו. ועל ידי היגיעה הזאת של 101 פעמים, שיביתי השם לנגדי תמיד, ללמוד בקול, הוא מגיע לזאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. הזכרתי את הרבי מקלויזנבורג שהיורצייט שלו זה ט' תמוז. יהודי מלוס אנג'לס סיפר לי פעם שהוא מצא שם יהודי שרחוק מאוד מיהדות ולא יודע כלום, אפילו שמה ישראל הוא לא יודע. פסוק אחד הוא ידע להגיד כל הזמן, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב ליבב. שאל אותו האיש, מאיפה אתה יודע את הפסוק הזה? שמע ישראל אתה לא יודע, מוי דעני אתה לא יודע, את זה אתה יודע? מאיפה זה בא לך? ענה לו אותו אדם, שהוא עבר את כל התלאות בשואה, והיה בגטו ביחד עם הרבי מקלויזנבורג, באותו מחנה עבודה. ובכל זמן שהרבי מקלויזנבורג החזיק את המקוש, ועבד עבודת פרך, בו, עם המקוש, כל פעם שהוא נתן מכה עם המקוש, הוא צעק, תחס אשר לא יובד את עוז השם אלוי ככו בשמחו וטיב ליבוב. תחס אשר לא יובד את עוז השם אלוי ככו בשמחו וטוב ליבוב. שזה כתוב בתוכחה, בסוף התוכחה, לזה מגיעים לכל הצרות. האיש הזה שמע את זה מהרבי אלפי פעמים, נכנס לו בראש הפסוק הזה. הרבי הזה מקלויזנבורג, עליו אפשר להגיד, שהוא קיים, אין התורה מתקיימת עליו במי שממית את עצמו עליה. הרבי מקלויזנבורג, צריך הצדיק לברכה, עליו אפשר להגיד את הפסוק שהזכרנו היום הרבה פעמים, אין התורה מתקיימת עליו במי שממית את עצמו עליה. הוא סבל איסורים נוראים בשואה, איבד את הרבנית ו-11 ילדים, ובכל זאת התנער מאפר, הציל וקירב אלפים לתורה ומצוות, הקים את קרי הצנס, את החסידות הנפלאה הזאת, ועמל בתורה יומם ולילה. אני זוכר אותו יושב ועומל בתורה, כשראשו חבוש עם מגבות, מגבות עם קרח מכאב ראש, ובכל זאת עמל יומם ולילה בתורה, וזכה להקים דורות של תלמידי חכמים מופלגים, ולהקים חסידות נפלאה. ואת זה אנחנו צריכים ללמוד ממנו, ואת זה אנחנו צריכים ללמוד ממה שלמדנו היום. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. לדעת שהתורה מתארת, ולכן חיברו את זה עם פרה אדומה. בזה שאנחנו נמסור את נפשנו ללימוד התורה, לקיום המצוות, נזכה לאור והקדושה של התורה, ונזכה לכל הברכות הכתובות